today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שלישי פעמיים כתוב י"ד בטבת תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף נ"ד. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בשיעה את הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת דלת אלפים, תף תף קוף יוטט לבריאת העולם, נתחברה בליל שבת, איגרת השבת, על ידי האבן עזרה. איגרת השבת הוא חיבור שכתב רבי אברהם אבן עזרה, כדי להוכיח שעל פי היהדות, היום מתחיל מתחילת הלילה ולא מהבוקר, כפי דעת הצדוקים והבייטוסים, החולקים על חכמינו זיכרונם לברכה. החיבור נכתב במוצאי שבת, ליל תתוו בתיבת, דלת אלפים תף תף קוף יוטט לבריאת העולם, לאחר שבליל השבת הקודם, ליל י' דלת בתיבת, ראה רבי אברהם אבן עזרה בחלומו, מסר מהשבת על כך שיש המחללים את ליל השבת, כדעת הבייטוסים והצדוקים. האבן עזרה מספר שהוא ראה יהודים מינים, נקראים אפיקורסים, בישראל מנדים אותם בכל מקום ומחללים ליל שבת ושומרים ליל ראשון מוצאי שבת. באותו ליל שבת הוא ישן, ובחצות הלילה הוא חלם שהגיע אליו שליח מלאך מטעם השבת, והגיש לו איגרת הכתובה בחרוזים, והוכיח אותו על כך שנכנס לביתו ספר שמפרש כי היום מתחיל מהבוקר ולא מהלילה. רבי אברהם אבן עזרא התעורר בבהלה מדברי החלום, הוא חיפש ומצא את הספר המדובר ויצא לקרוא בו בחוץ לאור הירח, כשהבין שדברי החלום הם אמת, התלבט האם לקרוע את הספר ולחלל שבת אחת ובלבד שישמרו ישראל שבתות הרבה, אבל התאפק וחיכה למוצאי שבת. לאחר צאת השבת החל רבי אברהם אבן עזרא בכתיבת החיבור איגרת השבת, כדי לברר ולהוכיח שהיום מתחיל דווקא מהלילה ולא מהבוקר. ובחיבור ישנם שלושה שערים, בשער הראשון בראשית השנה בו הוא מבאר שהשנה מתחילה מהלילה ולא מהבוקר, בשער השני בראשית החודש בו הוא מבאר שהחודשים מתחילים מהלילה ולא מהבוקר, ובשער השלישי בראשית היום הוא מבאר שהיום עצמו מתחיל מהלילה. הנה לשון איגרת השבת: אני שבת עטרת דת יקרים, רביעית בעשרת הדברים, ובין השם ובין בניו אני אות ברית עולם לכל דורים ודורים, ובי כל מעשיו קילה אלוקים, וכן כתוב בראשית הספרים: ולא ירד ביום שבת עזי מן, למען אהיה מופת להורים. אני עונג לחיים על האדמה ומרגוע לעם שוכני קברים. אני חדוות זכרים גם נקיבות, וססים בי זקנים מנערים. ולא יתאבלו בי האבלים, ובי לא יספדו על מות ישרים, והשקט ימצאו עבד ועמה, והגירים אשר הם בשערים. ינוחון כל בהמותיהם ביד איש, כסוסים כחמורים כשברים, וכל משכיל ביינו ומקדש, וגם יבדיל חשובים כנזירים. בכל יום אם מצאו שערי תבונה, ביומי נפתחו 100 שערים, מכובד מעשות דרך, וכן מן מצו חפץ, ודבר כל דברים. שמרתיך בכל ימים למען, שמרתני מאוד מימי נאורים. בזקנתך שגגה נמצאה בך, אשר הובאו אלי ביתך הספרים, ושם כתוב לחלל יום שביעי, ואיך תחשב אלו תידור נדרים, לחבר איגרת דרך אמונה, ותשלחה אלי כל העברים. זוהי כאמור איגרת השבת שנתגלתה בחלום לאבן עזרא, היום הזה בשנת דלת אלפים תף תף קוף יוטט לבריאת העולם. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לעילוי נשמתו של הרב הגאון הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה, שלטה נשמתו לגנזי מרומים בחפאי בתיבת תף שין פי גימל. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו הגדולה תגן על בני משפחתו, משפחתנו, ועל משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ועזים על שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש: יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטוף, כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא, ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, להירפם במהרה, ברפואה שלמה. אמן, כן יהי רצון. תהילים פרק סמך זין ליום שלישי, למנצח בנגינות מזמור שיר, אלוהים יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע, לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ תנחם סלע. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים ויראו אותו כל אפסי ארץ. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוצא מצרה לרבחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא ענקית, עם פרק השינון, הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה דף נון ג'. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, חוזרים על השאלות והפעם משיבים את התשובות. השאלה הראשונה על דף נון ג' הייתה, מה הפירוש נפל לאחריו פטור? והתשובה רב בייר שלאחריו ממש הוא בתוך הבור, ולשיטתו שחיוב בור הוא מחמת הבלו, וכשנופל לאחריו אינו ניזוק מן ההבל, ושמואל מבאר שלאחריו היינו, שנפל מחוץ לבור, ומשום שסובר שחיוב בור הוא מהבלו וכל שכן מחוותו. שאלה שנייה, מתי מחייב רב בבור אף על החוותה ומדוע? והתשובה, בבור ברשותו, משום שקרקע שלו הזיקה. שאלה שלישית, שור שדחף את חברו לבור, מדוע פותרים חכמים את בעל הבור? והתשובה, רש"י מפרש משום שהשור עשה את כל המעשה, ותוספות מפרשים משום שנאמר ונפל ולא שיפילו אחרים. שאלה רביעית, מה החידוש בדברי רב שמניח אבן על פי הבור ונתקל בשור ונפל הבור? באנו למחלוקת רבי נתן וחכמים, והתשובה שבעל האבן אינו יכול לטעון שלולי הבור אבנו לא הייתה מזיקה כלל, ואין זה דומה לשור שדוחף לבור, שאף בלא הבור יכול להזיק, אלא חייב בעל האבן שלולי האבן לא היה השור נופל כלל. שאלה חמישית, אדם ושור שדחפו לבור, באיזה אופן רק האדם חייב בכל? אומרים התוספות, כשהאדם דחף בכוונה. והשאלה האחרונה על דף נ"ג, אדם ושור שדחפו לבור שור פסולי המוקדשין, מה הדין ומניין? והתשובה, אדם ושור חייבים ובור פטור, שנאמר בבור באמת יהיה לו, למעט שור פסולי המוקדשים שאינו יכול להכילו לכלבים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא גדולה אתמול בדפינו היומי, הלא הוא דף נ"ג במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע י"ד בטבת תשפ"ד, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף נ"ד במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נ"ג עמוד ב', 9 שורות מתחילת העמוד, מן המילים אמר רבה, שור ואדם שדחפו לבור, לעניין נזקין, כולן חייבין. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא את דין אדם, שור ובור, ששלושתם היו שותפים בנזק. אמר רבה, שור ואדם שדחפו איזה דבר לבור, אז לעניין תשלום על נזקין, כגון אם דחפו אדם לבור והוא ניזוק ולא מת, כולן, האדם והשור הדוחפים והבור, חייבים בתשלום הנזק. ובור חייב על נזקי אדם, בדרשה שור ולא אדם, היא רק לגבי מיטה. וכותב המאירי ששלושת המזיקים מחלקים ביניהם את דמי הנזק ושווה. ולעניין תשלום ארבעה דברים שהם צער, ריפוי, שבט ובושת, וכן תשלום דמי ולדות אם דחפו אישה ערה ומת וברא, האדם הדוחף חייב בתשלומים הללו, ושור ובור פטורים מהם, לפי שתשלומים אלו נאמרו רק באדם המזיק. שור שפטור מארבעה דברים הללו דרשו לאל בדף חבב עמוד א' מהפסוק, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, איש בעמיתו ולא שור בעמיתו. ומדמי ולדות פטור, כמו שדרשו לאל מהפסוק, וכי נצאו אנשים ונקפו אישה ערה ויצאו ילדיה, אנשים ולא שברים. אבל לגבי בור לא נאמרה דרשה מפורשת. אומרת הגמרא לעניין כופר הנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ל' בשור המועד, שאימית אדם שמשלם את שוויו של הנהרג לפי מה שישומו הדיינים, ושלושים של עבד, הכתוב במקרה ששור אמית עבד שמשלם לאדוניו 30 שקלים, שור חייב, ואדם ובור פטורים שלא נאמרו דינים הללו אלא בשור ולא באדם ובור. לעניין כלים, כשהאדם והשור דחפו כלים לבור ונשברו, וכן כשדחפו שור פסולי המוקדשים לאחר שנבדה, אדם ושור חייבים לשלם עליהם ובור פטור. מבאר רבא מהי טעמה? מהו הטעם שבור פטור על שור פסולי המוקדשים שנפדה? אמר קרא, אמר הכתוב, בשור שנפל לבור, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעלה והמת יהיה לו. נבילת השור תהיה שלו של הניזק. הרי שהכתוב המחייב בנזקי בור מדבר במי שהמת שלו, בשור כזה שנבלתו היא שלו לצרכיו, שיכול אף למכור הנבלה לאכילה לכלבים, ומובן מזה, שדווקא על נזק של שור כזה אתה חייב בבור. יצא זה פרט לשור פסולי המוקדשים שאין המת שלו, אלא הוא טעון קבורה. כמבואר במסכת בכורות בדף ט"ו עמוד א', נאמר לגבי פסולי המוקדשים שנפדו, תסבח ואכלת בשר, ומכאן, שגם לאחר הפדיון לא הותר בהם אלא אכילת בשרם, כפי שדרשו חז"ל. תסבח ולא גיזה, בשר ולא חלב, ואכלת, מלמד שאתה רשאי לאכול, אבל אם נעשתה נבילה, לא תאכילנה לכלביך, אלא טעונים קבורה. מקשה הגמרא לממרא, אם ניתן לומר דפשיטא ללרבה, שפשוט לא לרבה ששור פסולי המוקדשים שנפל לבור בעל הבור פטור? ועמיבאיה באי ללרבה, והרי רבה הסתפק בדבר הזה, דבאי רבה שהסתפק רבה שור פסולי המוקדשים שנפל לבור, מהו, מה דינו? וצדדי הספק הם, האם היי הפסוק של והמת יהיה לו בא ללמדנו שחיוב בורו במי שהמת שלו יצא זה, התמעץ זה, שור פסולי המוקדשים שאין המת שלו כמבואר לעיל, או דילמה או שמה נאמר הפסוק והמת יהיה לו, בא ללמדנו שהבעלים מטפלים בנבילה, הוא דעת על זה בא הפסוק, כלומר, אנחנו למדים מהפסוק שהבעלים בעל השור, שמת בבור נוטלים את הנבילה ושמין להם, כמה היא שווה והמזיק מוסיף עליה ומשלים לו דמים עד כדי שוויו של השור בזמן שהיה חי. ואם כן, כיוון שהסתפק רבה, האם שור פסולי המוקדשים פטור, כיצד מצינו כאן שפטר בפשיטות? תרץ לגמרא, אמנם בתחילה הסתפק בזה רבה, אבל בתר דבעיה, עד הרפשטה. לאחר שהסתפק חזר ופשט שפסוק זה בא ללמד, פטור בור בשור פסולי המוקדשים. שואלת הגמרא, כיוון שרבה לומד מהפסוק והמת יהיה לו, לפטור פסולי המוקדשים, אלא בעלים מטפלים בנבלה מנעלי, מניין רבה לומד את הדין הזה? משיבה הגמרא נפקלי, הוא לומד את הדין הזה מן הפסוק שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו. דה שור. הפסוק והמת יהיה לו, הנאמר בפרשת שור שנגח שור. מקשה הגמרא, מהי חזית? דה והמת יהיה לו דה שור, מפקט לי. לבעלים מטפלים בנבילה, והמת יהיה לו דה בור, מפקט לי. במי שהמת שלו. מה ראית שאת הפסוק והמת יהיה לו שנאמר לגבי אישור אתה מוציאו לדרשה שהבעלים מטפלים בנבילה ואילו את הפסוק והמת יהיה לו נאמר בפרשה של בור אתה מוציאו לדרשה שהכתוב מחייב בבור רק משעמת שלו פרט לשור פסולי המוקדשים שנפל לבור שפטור אי פוחנה מדוע לא תדרוש להפך שהפסוק בשור מלמד ששור חייב רק במי שעמת שלו והפסוק בבור מלמד שהבעלים מטפלים בנבילה וייצא לפי זה שעל נגיחת שור פסולי המוקדשים שנפדה פטורים ואילו על נפילתו לבור חייבים מתרץ את הגמרא מסתברא מסתבר להעמיד את הפטור גבי בור הועיל ופטר בו את הכלים, ואילו שור חייב על כלים. לכן גם את פטור פסולי המוקדשים יש להעמיד בבור ולא בשור. וכתב הפני יהושע שהגם שבור פטור גם על מיטת אדם לא נקטה זאת הגמרא לעניין כולה של בור מכמה טעמים. א', שמזה שצריך פסוק לפטור אדם וזה לא מתמעט מהמילים והמת יהיה לו, אם כן היה מקום לומר שבשאר מקרים שאין המת שלא חייב, לכן העדיף להביא כלים. ב', הפטור של בור מאדם אינו פטור מנזקין אלא מחיוב כופר שאינו מוזכר בעניין זה כלל וגם אינו חידוש כל כך שהרי גם אש פטור מכופר. בגימל לא מצינו פטור כלים אלא בבור ועל כוחך שזה כולה במזיק של בור. ומסיים הפני יהושע ואומר שאומנם לדעת רב יהודה שמחייב על נזקי כלים בבור ובכל אופן גם הוא מודה שבור פטור על נזקי שור פסולי המוקדשין על כוחך שלדעתו עניין הכולה בבור היא מצד שפטר בו את ה... חוזרים אל הגמרא שדוחה את הדברים ואומרת אדרה במסתבר להעמיד את הפטור גבי שור שכן פטר בו בשור תם חצי נזק. משיבה הגמרא כולי נזק מיד לא אשכחן. על כל פנים פטור של נזק שלם לא מצינו בשור אלא בבור ולכן יותר מסתבר להעמיד פטור שור פסולי המוקדשין בבור. אומרת הגמרא שנינו במשנה נפל לתוכו שור וקהילה ונשתברו חייב על הבהמה ופטור על הכלים. אומרת הגמרא מתניתין משנתנו שפטרה בור על נזקי כלים. שנויה דלא כרב יהודה, כלא כשיטת רב יהודה, אלא כחכמים דתניה. שנינו בברייתא מופיעה לעיל בדף ה' עמוד ב', רב יהודה מחייב על נזקי כלים בבור, אם נפלו כלים בבור ונשברו חייב בעל הבור לשלם. מבארת הגמרא את מקור מחלוקתם של רב יהודה וחכמים בדרשת הפסוק. מה הייתה מדי רבנן? מהו טעמם של חכמים שפטרו על נזקי כלים בבור? דאמר קרא, נאמר לגבי חיוב נזקי בור בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ד, וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסנו. ונפל שם שור או חמור, מזה שלא נאמר בפסוק ונפל שם הנופל, אלא מפורט שור וחמור דרשו חכמים, שבא הפסוק למעט שחייבים על שור שנפל לבור ולא חייבים על אדם שנפל לבור ומת, וכן חייבים על חמור ולא על כלים. ובגמרא לאל בדף כוח עמוד ב' מבואר שיש חילוק בין אדם לכלים, שלגבי אדם דווקא אם הוא מת בבור פטור בעל הבור, אבל אם הוא זק בבור חייב בעל הבור לשלם נזקו, כיוון שהפסוק ונפל שם שורו חמור, שממנו ממעטים אדם וכלים מדבר על אופן של מיטה, כמבואר בפסוק שאחריו המת יהיה לו, ואם כן מיעוט התורה הוא רק לגבי תשלומי כופר שהתורה חידשה בשור שנגח אדם ומת, ולא לגבי תשלומי נזק. אבל לגבי כלים פטור בכל עניין, שהרי שבירתם של הכלים זוהי מיטתם. ואילו רבי יהודה המחייב על נזקי כלים, סובר שהיה לה כתוב לומר ונפל שם שור וחמור, ביתר הכתוב את תיבת או, כדי לרבות את הכלים שחייבים גם על נזקי כלים בבור. ולכמן בדף נ"ד עמוד א' תברר הגמרא מה נתמעט מחמור לשיטת רבי יהודה. שואלת הגמרא ורבנן חולקים על רבי יהודה מה הם למידים מתיבת או, משיבה הגמרא דעת רבנני שאם היה כתוב ונפל שם שור וחמור, היינו סבורים שבעל הבור אינו חייב, אלא אם נפלו לבורו שור וחמור יחדיו. ולכן תיבת או מבייליה היא נצרכת לחלק בין שור לחמור וללמד שגם אם נפל רק שור או רק חמור, בעל הבור משלם. שואלת הגמרא ולרבי יהודה שדרש את המילה או לרבות כלים, מיכן הוא לומד לחלק לחייב על שור לבד או על חמור לבד? משיבה הגמרא מבנפל נפקה, למד זאת ממה שכתוב ונפל בלשון יחיד ולא כתב ונפלו בלשון רבים. שואלת הגמרא ולרבנן מדוע נצרך תיבת או לחלק ולא למידים זאת מכך שנכתב ונפל בלשון יחיד? משיבה הגמרא רבנן סוברים שהלשון ונפל טוב המשמע, אין משמעותו בדווקא נפילת יחיד, אלא אף בנפילת שור וחמור יחד אפשר שיכתב לשון ונפל, כשם שמצינו בפסוקים ועשה בצלל ועלייו, שאף שבצלל ועלייו עשו שניהם נכתב עליהם לשון ועשה, ולכן נצרך תיבת או לחלק וללמד שגם בנפילת שור לחוד וחמור לחוד מתחייב בעל הבור. הסוגיה שלפנינו עוסקת בשתיים י' ג' מידות שהתורה נדרשת בהן, האחת מידת כלל ופרט והשנייה כלל ופרט וכלל. מידת כלל ופרט עניינה שבפרשה שנכתב בה בתורה מופיע כלל, ואחר כך פירש הפסוק פרט מסוים מאותו הכלל, אז הפרט הוא פירושו של הכלל, ואין בכלל אלא מה שהתפרש בפרט. ומידת כלל ופרט וכלל עניינה שאם לאחר שנכתב כלל ופרט חזרה התורה וכתבה בלשון כלל, אז הכלל השני בא לרבות כל דבר שהוא כעין הפרט המפורש בפסוק. מבואר בדברי חכמים שמזה שהתורה פרטה שור וחמור למידים למעט רק אדם וכלים, אבל על שאר בעלי חיים חייב בעל הבור. שואלת הגמרא מדוע לדעת חכמים ממעטים משור או חמור רק אדם וכלים? אימא אמור, כיוון שתיבת ונפל משמעותה כלל, דהיינו כל דבר הנופל, והמשך הפסוק שור וחמור הוא פרט, ולפי כללי המידות שהתורה נדרשת בהם, כאשר נאמר כלל הוא פרט, הדין הוא שאין בכלל אלא מה שבפרט. ולכך יש לנו לומר שרק על שור וחמור המפורטים בפסוק אין אכן התחייב בעל הבור, אבל על מי דאחרין דבר אחר כגון כל שאר בעלי חיים לא התחייב בעל הבור. מיישבת הגמרא אמרי אמרו בני הישיבה בהמשך הפסוק שנאמר בו בעל הבור ישלם, ומשמעותו שעל כל דבר שנפל לבור חייב לשלם, חזר הפסוק וכלל. אם כן יש בפסוק כלל ופרט וכלל, ולפי כללי המידות שהתורה נדרשת בהם, כאשר נאמר כלל ופרט וכלל, הדין הוא שאי אתה דן אלא כעין הפרט. הכלל השני בא לרבות כל דבר הדומה לפרט המפורש בפסוק, וכך יש לדרוש בענייננו. מה הפרט מפורש בעלי חיים? כשם שהפרטים המפורשים בתורה הם בעלי חיים, אף כל בעלי חיים, הרי הם בכלל החיוב בבור, כל בעלי חיים לפי שהם דומים לפרט. אבל רבי יהודה סובר שתיבת או בא לרבות אפילו כלים. שואלת הגמרא, כיוון שיש לרבות רק משהו כעין הפרט, מדוע נוקטים שכל בעלי החיים הרי הם כעין הפרט, והרי יש לומר ולדרוש אחרת? אם מה הפרט מפורש דבר שנבלתה מטמא במגע ובמסע, כשם ששור וחמור המפורטים בפסוק נבלתה מטמאת את הנוגע בהם או הנושא אותם, אף כל דבר שנבלתה מטמא במגע ובמסע, דהיינו כל החיות והבהמות הרי הם בכלל החיוב בבור לפי שהם דומים לפרט, אבל עופות שנבלתה אינה מטמא במגע ובמסע לא התחייב עליהם בעל הבור כשניזוקו בבורו, לפי שאינם דומים לשור וחמור. משיבה הגמרא, אם כן, אם אכן כוונת התורה לרבות רק חיות ובהמות הדומים לגמרי לשור וחמור המפורטים בפסוק, מדוע כתבה התורה גם שור וגם חמור? נכתוב רחמנה אחת פרטה, תכתוב התורה פרט אחד, דהיינו רק שור או רק חמור, ודי בכך שנרבה דברים הדומים לו לגמרי, דהיינו כל שנבלתה מתמת במגע ובמסע. ומכך שפירש הכתוב שני פרטים, בהכרח הפרט השני בא לרבות שגם דברים שאינם דומים לגמרי לפרט, וכגון שאין נבלתה מתמת במגע ובמסע, אם הם עדיין דומים לפרט בכך שהם בעלי חיים, גם הם בכלל החיוב של בעל הבור, ולכן חייבים גם על נזקי עופות בבור. ואף על פי שגם שור וגם חמור נבלתם מתמת במגע ובמסע, מכל מקום אפשר ללמוד מהפרט השני, עופות שאין נבלתם מתמת במגע ובמסע. מדוע? כיוון שדבר שנבלתו מתמת במגע ובמסע, כבר למדים מהפרט הראשון. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, ודאי אין הפרט השני מיותר, כיוון שאם היה כתוב רק אחד מהפרטים, עדיין לא היו למידים ממנו שכל דבר שנבלתו מתמת במגע ובמסע הוא בכלל החיוב. שהרי אי נכתוב, איזה מהפרטים די בכך שנכתוב. היא כתב שור, אם היה כתוב רק שור, אבא אמינה קרב לגבי מזבח, אין שאינו קרב לגבי מזבח, לא, הייתי יכול לומר שרק בעלי חיים אדומים לשור בכך שהם ראויים לקורבן, הרי הם בכלל החיוב. אבל בעלי חיים שאינם ראויים לקורבן, אינם בכלל החיוב, ולכן התורה כתבה חמור כדי לרבות שגם בעלי חיים שאינם ראויים לקורבן, הרי הם בכלל החיוב אם הם מתמים במגע ובמסע. והיא כתב רחמנה, אם היה כתוב רק חמור, אבא אמינה קדוש בבחורה, אין שאין קדוש בבחורה, לא. הייתי יכול לומר שרק בעלי חיים אדומים לחמור בכך שהבחורה נולד להם קדוש בקדושת בחור, הרי הם בכלל החיוב, אבל שאר בעלי חיים תמאים שאין בחורם קדוש בקדושת בחורה, אינם בכלל החיוב. שהרי קדושת בחור קיימת רק בבהמות טהורות וכן בחמור, ולכן כתבה התורה שור שהוא הרי קדוש בבחורה ודומה לגמרי לחמור, ובהכרח נכתב כדי לרבות שגם בעלי חיים שאין בהם קדושת בחור, הרי הם בכלל החיוב. ואף על פי שגם שור קדוש בקדושת בחורה, אבל בכל אופן אפשר ללמוד ממנו בעלי חיים שאינם קדושים בקדושת בחורה, כיוון שכבר היו יודעים דבר הקדוש בקדושת בחורה מחמור. אם כן נמצא שגם הפרט השני נצרך ללמד, שכל דבר שנבלתו מתאמה במגע ובמסע הוא בכלל החיוב, ואין לרבות ממנו כל בעלי חיים. מכוח הדחייה הזו מביאה הגמרא מקור אחר שבעל הבור חייב על נזק שנגרם לכל בעלי החיים. אכן אומרת הגמרא, אין שאר בעלי החיים מתרבים מכלל ופרט וכלל, אלא ממה שאמר קרא, ממה שנאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק למדלת. לגבי תשלומי בעל הבור, בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעלה והמת יהיה לו. משמעות הפסוקי, שבכלל החיוב כל דעובר מיטה, כל ששייך בו מיטה ומיטה שייכת בכל בעלי החיים. מקשה הגמרא, מאחר בלמידים מהמילים והמת יהיה לו שחיובי בור, הם על כל הדברים ששייך בהם מיטה, אם כן בין לרבנן דקממעת אלו לכלים שסוברים, שמיית הכתוב חמור ולא כלים, ובין לרב יהודה דקמרבי אלו לכלים שסובר שריבה הכתוב כלים, מהמילה או קשה, וכי כלים בני מיטה נינו, וכי כלים הם בני מיטה, הרי בכלים לא שייך מיטה, ומדוע לדעת רבנן צריך את המילה חמור למעט כלים, והרי הדבר ממועט מכך שנאמר והמת יהיה לו, וכן לרב יהודה קשה, איך אפשר לומר שהמילה או מרבה כלים, הרי לא שייך בהם והמת יהיה לו לגבי כלים, לא שייכת לכאורה מיטה בכלים. תרץ לגמרא אמרי, ישיבו בני הישיבה שבירתן של כלים, זוהי מיטתם, ואף הם בכלל הפסוק והמת יהיה לו, ולכן לרבנן נצריכה תיבת חמור למעט אותם, ולרב יהודה אפשר לרבותה מתיבת או. והטעם שלפי רבנן מייתה התורה כלים, אף על פי שהם בני מיטה, משום שאין זה מיטה ממש, ולרב יהודה מרבי מהמילה או, שאף על פי שאינם בני מיטה ממש חייבים עליהם. במבואר מהסוגיה שאם התורה הייתה כותבת רק פרט אחד, היינו ממעטים ממנו אדם בלא כלים, שהרי בדעת חכמים מבואר, שמשור הכתוב קודם לכן ממעטים אדם, וכן לפי רבי יהודה ממעטים אדם משור, ואילו כלים מרבים מהמילה או. בסיבת הדבר שעדיף למעט אדם בלא כלים, משום שהוא דומה לשור בכך שהוא בעל חיים. כך אומר רש"י. מקשה הגמרא, ולרב דאמר לאל בדפנון עמוד ב', בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחוותו, התורה חייבה בבור רק על נזק הנגרם מחמת ההבל, אוויר חם שבבור, שזה נעשה על ידי חפירתו, ולא על נזק הנגרם מחמת חוותה בקרקעית הבור, כי זה קרקע עולה מזו שהזיקתו. לפי דבריו קשה בין לרבנן בין לרב יהודה, מדוע נאמרו פסוקים לרבות או למעט חיוב כלים בבור, לכי כלים בני שבירה בהבלנינו? הרי שבירתם של הכלים היא מחמת שנחבטו בקרקעית הבור, ולא מההבל, לא מהחום שבתוך הבור, ואיך אפשר לחייב כלל על נזקי כלים בבור? תרץ לגמרא אמרי, ישיבו בני הישיבה, שייך כלים שינזקו מהבל הבור, וכגון בחדתי דמפקעי מאבלה, כלים חדשים שפוקעים ונשברים מחמת ההבל. מקשה הגמרא, איך אפשר לומר שהכתוב האמת יהיה לו בא לרבות כל דבר ששייכת בו מיטה? הרי אי והאמת יהיה לו, את המילים והאמת יהיה לו בפסוק מבא אלי, צריך את זה לחדר רבה. זה נצרח לדרשתו של רבא דאמר רבא לאל בדפנונה א' עמוד א', שור פסולי המוקדשין, שור שהוקדש לקורבן ונפל בו מום ונפסל, שנפל לבור לאחר שנפדה, בעל הבור פטור מלשלם עליו, משום שנאמר והאמת יהיה לו, נבילת השור תהיה שלו, הרי שהכתוב המחייב בנזקי בור, מדבר במי שהאמת שלו לצרכיו, שיכול אף למכור הנבילה לאכילה לכלבים, ומובן מזה, שדווקא על נזקו של זה אתה חייב בבור, יצא זה פרט לשור פסולי המוקדשים שאין המת שלו, שאין בעליו יכולים למכור נבלתו לאכילה לכלבים, שהרי הוא חייב בקבורה. כמובן במסכת בכורות בדף ט"ו עמוד א', נאמר לגבי פסולי המוקדשים שנבדו תסבח ואכלת בשר, ומכאן שגם לאחר הפדיון לא הותר בהם אלא אכילת בשרם. כפי שדרשו חז"ל, תסבח ולא גיזה, בשר ולא חלה, ואכלת מלמד שאתה רשאי לאכול. אבל אם נעשתה נבילה לא תאכילנה לכלביך, אלא טעונים קבורה. ואין בעל הבור חייב בנסקו, וכיוון שהפסוק נצרך לדין זה, ואינו בא לרבות כל דבר ששייכת בו מיטה, חוזרת השאלה מניין שחייבים הפלשר בעלי חיים שנפלו לבור, חוזרת בה הגמרא ומביאה מקור אחר לחייב שער בעלי חיים, אלא אומרת הגמרא המקור לחייב שער בעלי חיים וממה שאמר קרמה שנאמר בפסוק כסף ישיב לבעליו, מתיבת לבעליו דורשים לרבות שבעל הבור חייב על כל דבר הניזוק, דאית לי בעלים שיש לו בעלים, ובכלל זה כל בהמות חיות ועופות שיש להם בעלים. בקשה הגמרא יחים כך שריבתה תורה חיוב על כל דבר שיש לו בעלים, אפילו על כלים ואדם שיש לו בעלים, כגון עבד כנעני נמי גם מתחייב בעל הבור. תרץ את הגמרא אדם וכלים ממועטים ממה דאמר קרא, שור ולא אדם חמור ולא כלים. הקשה הגמרא הוא לרבי יהודה תקמר רבלה ולכלים, הסובר שבעל הבור חייב בנזקי כלים, בישלם המובן לדבר מה שנכתב תיבת שור שהרי ממעט בי אדם, אלא תיבת חמור מהי ממעט בי, מדוע היא נכתבה המילה חמור? משיבה הגמרא אלא אמר רבה תיבת חמור דה פרשת בור לפי רבי יהודה וכן סה, דה בפרשת השבת אבדה לפי דברי הכל קשיה. קשה מדוע הם נכתבו בפסוק, הרי לרבי יהודה תיבת חמור לא נכתבה למעט ממנה כלים, והיא מיותרת. וכמו כן הזכרת סה, בפרשת השבת הוידה לדברי הכל, היא ללא צורך נכתבה. שהרי נאמר בספר דברים פרק חב ב' פסוק ג' וכן תעשה לכל הוידת אחיך. משמע כל הוידה, אז לשם הפרט הכתוב שם, שור, סה, חמור וסמלה. באומנם משאר הפרטים יש לימוד, כמו שדורשת הגמרא במסכת בבא מציע, בדף זך עמוד א', אבל לגבי סה, אין שום לימוד, והרי זה מיותר לדברי הכל. אומרת הגמרא שנינו במשנה, נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן, חייב. שואלת הגמרא, מהי? מה הכוונה שור חרש שוטה וקטן? אילא אם נאמר שהכוונה לשור של חרש, ולשור של שוטה, ולשור של קטן, אם כן יהיה משמע מכך, אבל אם נפל שור של פיקח, פטור עליו בעל הבור, וקשה, כאן מצינו שהתורה פטרה על שור של פיקח, ולמרות שיש סברה לומר כן, שכיוון שהבעלים פיקח היה לו לשומרו, ולא התחייב בעל הבור, מכל מקום איכן פטרה אותו התורה. מיישבת הגמרא אמר רבי יוחנן, כוונת משנתנו לשור שהוא חרש, שור שהוא שוטה, שור שהוא קטן, שעדיין לא הורגל לחרוש, שחייב בעל הבור עליהם. כי השברים הללו לא לומדו להיזהר מליפול בבור. שואלת הגמרא, משמע שדווקא על שברים אילו חייב בעל הבור? אבל אם נפל שור שהוא פיקח, פטור בעל הבור. וקשה הרי לא מצינו שהתורה פטרה כשנפל לבור שור פיקח. מיישבת הגמרא אמר רבי ירמיה, אין כוונת המשנה שדווקא על שור שהוא חרש או שוטה או קטן חייב, אלא פשוט שגם על שור פיקח חייב. ולא מבעיה כאמר, ואתן השנה את דברה בדרך של אין צריך לומר, כלומר, אתן השנה את אלו שיש בהם חידוש שחייבים עליהם בהסתמך על כך, שאת זה שאין בו חידוש מובן מאליו, שחייבים עליו ואין צריך לשנותו, וכך מתפרשת המשנה. לא מבעיה אין צריך לומר וללמד שאם נפל לבור שור שהוא פיקח דחייב בעל הבור, ולפי שזה פשוט לא שנה עתנה את הדין הזה, אבל אם נפל שור חרש שוטה וקטן, אם השם התאמר שחרשותו גרמה לו ליפול, או קטנותו גרמה לו ליפול, ולכך ליפטר, ייפטר בעל הבור, לפיכך כמה שמלן משמיע לנו עתנה שגם על שברים אלו חייב בעל הבור. ופירוש הדברים, בשור פיקח שלא פשעו הבעלים במה שהניחו ללכת ברשות הרבים, ודאי בעל הבור חייב. אבל בשור חרש שוטה וקטן, כיוון שהבעלים פשעו במה שהניחו ללכת ברשות הרבים, היה מקום לומר שבעל הבור יהיה פטור, כמה שמלן שהוא חייב. מקשה הגמרא, אמר לרב אחה, לרבינה, והתניה וראשנינו בברייתא נפל לתוכו בר דעת פטור, מה אליו, האם אין כוונת הברייתא לשור שהוא בר דעת, ואם כן מבואר בברייתא שאינו חייב, אלא על שור שהוא חרש או שוטה או קטן. תרץ את הגמרא, אמר לרבינה לרב אחה, לא, אין כוונת הברייתא לשור, אלא כוונתה לאדם, שעל נפילת אדם בר דעת, בעל הבור פטור, אבל בנפילת שור, בין אם הוא פיקח, בין אם הוא חרש, שוטה וקטן, בעל הבור חייב. מקשה רבך לרבין, אלא מעטה שפירשנו שכוונת הברייתא לאדם, משמע ממנה שרק על אדם בן דעת הוא דפטור, עליו בן דעת, אבל אדם שאינו בן דעת, בעל הבור חייב, וקשה איך אפשר לומר כן, הרי שור ולא אדם כתיב, הרי הפסוק שור ממעט שאינו חייב כלל על אדם. תרץ רבינה אין כוונת הברייתא שדווקא על אדם בן דעת פטור, אלא מהי בן דעת? מה כוונת הברייתא במה שכתבה בן דעת? מין בן דעת. והיינו, כל אדם. ומכאן משמע שהפטור על אדם הוא משום גזירת הכתוב, ולא משום שהיה לו להתבונן בדרכים, ולכן גם בחרש שוטה וקטן פטור. וכן משמע ממה שהגמרא לא תרצה להעמיד את הברייתא באדם שהוא זק, שבעל הבור חייב בנזקו. שבזה היה מקום לחלק, שדווקא בנפל אדם חרש שוטה וקטן חייב, משום שלא היה לו להתבונן. אבל בנפל אדם בן דעת שהיה לו להתבונן פטור בנסקו, ובהכרח מוכח שגם בבן דעת חייב, משום שבאדם לא אומרים שהיה לו להתבונן בדרכים, ורק בשור שייך לומר שהיה לו להתבונן משום שעיניו למטה. כך אומר השיטה מקובצת בשם הראש. מקשה הגמרא, אמר לי רבך לרבינה ועתניה, וראשנים מפורש בברית האחרת, נפל לתוכו שור בן דעת פטור, ומבואר שרק על שור שאינו בן דעת חייבה התורה. מתוך ההוכחה מהברית של נפילת שור פיקח פטורים, חוזרת בה הגמרא ומבארת שגם משנתנו פותרת על שור פיקח. תרצת הגמרא אלא אמר רבה, אכן כוונת המשנה היא כפי שלהתבאר בתחילה, שאם נפל שור והוא חרש, או שור והוא שוטה, או שור והוא קטן, שעדיין לא הורגל לחרוש, ולכן לא למד להיזהר מליפול בבור, דווקא על שברים אלו חייב בעל הבור, אבל אם נפל שור והוא פיקח, פטור בעל הבור. מה הייתה מה? מה הטעם שהוא פטור? כמעט דבי אלי עיוני ומייזל. שור פיקח היה צריך להתבונן בהליכתו ולהיזהר שלא ליפול בבור, ולכך לא נחשב בעל הבור פושע לגבי נפילת שור פיקח, כיוון שלא היה לו לעלות על דעתו שיפול שם השור. והרמב״ם בלכות נזכי ממון פרק י' ב' הלכת את זין כתב שכל הפטור של שור פיקח הוא רק אם מת השור בנפילה, אבל אם הוא זק השור חייב בעל הבור, כמו שמצינו לגבי האדם. ואילו הרעבת חולק על הרמב״ם וסובר שכיוון שהפטור הוא משום שדרך השור להתבונן, אין הבדל בין אימומת השור או שהוא זק ובכל מקרה פטור. בעל הבור. מביאה הגמרא ראיה לביאור הזה, תניא נמי אחי, אף בברייתא שנינו כך, שנינו בברייתא נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן, ושור סומה ושור פיקח שמהלך בלילה, חייב עליהם בעל הבור, כיוון שלגבי שברים אלו שאינם יכולים להישמר מהבור, בעל הבור פושע. אבל אם היה השור פיקח ומהלך ביום, פטור עליו בעל הבור. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף נון דלת עמוד ב', שהיא למעשה המשנה האחרונה בפרק החמישי במסכת בבא קמא, הפרק ששמו שור שנגח את הפרה. מצינו בתורה בכמה עניינים שפרטי דיניהם נאמרו על שור, ומשנתנו מבארת שאין כוונת התורה שהדין נאמר דווקא על שור, אלא בין על שור בין על שאר בהמות חיות ועופות. מבארת המשנה אחד שור ואחד כל בהמה שווים בדיניהם לעניינים אלו. א', לנפילת הבור. לגבי מה שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ג, וכי יפתח איש בור ונפל שם השור או חמור, אין הכוונה שחייב דווקא על שור, אלא אף על כל שאר הבהמות. ב', וכן להפרשת הר סיני, לגבי מה שצפתה תורה על ישראל שיפרישו את עצמם ואת בהמתם מלעלות להר סיני קודם מעמד הר סיני, נאמר בספר שמות פרק י"ט פסוק י"ג, אם בהמה אם איש לא יחיה, וכוונת התורה גם לחיה ולעופות כמבואר בהמשך המשנה. ג', וכן את תשלומי כפל, לגבי מה שחייבה תורה את הגנב בתשלומי כפל, נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ג', מישור עד חמור עד צא חיים שניים ישלם, וכוונת התורה לכל בהמה. ד', וכן להשבת אבידה, מה שנאמר לגבי השבת אבידה בספר דברים פרק כ"ב פסוק א', לא תראה את שור אחיך או את ציו נידחים והתעלמת מהם, השבת ישיבים לאחיך, כוונת התורה לכל בהמה. ואומר הרשב"א לגבי תשלומי כפל והשבת אבידה גם כלים בכלל, אבל מכל מקום, כיוון שהתורה כתבה שור וחמור, כתבה המשנה שהוא לאו דווקא אלא כל הבעלי חיים בכלל. הדבר החמישי, וכן לפריקה, מה שנאמר לגבי חיוב לפרוק חמור הנופל תחת מסעו בספר שמות פרק כ"ג פסוק ה', כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לא עזוב תעזוב עמו, כוונת התורה לכל בהמה. הוא הדין לטעינה שנלמד גם מאותו פסוק, אומר המאירי. וכן לחסימה, מה שנאמר לגבי איסור לחסום שור בשעת דישה, כנאמר בספר דברים פרק כ"ה פסוק ד', לא תחסום שור בדישו, כוונת התורה לכל בהמה. זין, וכן לכיליים, מה שנאמר לגבי איסור הנהגה בכיליים בספר דברים פרק כ"ב פסוק י', לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, כוונת התורה לכל שני מיני בהמה. והרמב"ם הלכות כיליים פרק ט' הלכה ח' כתב שמן התורה האיסור הוא רק לחרוש בשני מינים שאחד טמא ואחד טהור, אבל אם שני המינים טהורים או טמאים האיסור הוא רק מדרבנן. והראש כתב שהאיסור נוהג בכל שני מינים מדאורייתא. וכן מה שנאמר לגבי איסור ארבעת כליים בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י"ט, בהמתך לא תרביע כליים, כוונת התורה גם לחיה ועוף. הדבר השמיני, וכן לשבת, מה שנאמר לגבי חיוב שביתת בהמה בשבת, ספר דברים פרק ה' פסוק י"ד, ושורך וחמורך וכל בהמתך, כוונת התורה לכל בעלי החיים. ובביאור סדר הדינים שבמשנה כתב ההון השיר, הלא הוא הקדוש רבי עמנואל ריקי, השם יקום דמו, שבתחילה פתח התנא בבור שבו עסקו המשניות הקודמות. אחריו שנה את סיני, תשלומי כפל, אבידה ופריקה, כסדר שנכתבו בתורה, אחריהם שנה את חסימה קודם לכיליים, משום שחסימה דומה לפריקה ששתיהן עניין של צער בעלי חיים, ואחר כך סיים בשבת שהיא המקור לגימל הדינים האחרונים שבמשנה. בדבר הנלמד מדרשה חביב יותר לתנה ודרכו להקדימו לדבר המפורש. מוסיפה עכשיו המשנה, וכן חיה ואוף כיוצא בהן, אף חיה ואוף דינם כבהמה לגבי דינים אלו. אומר התפארת ישראל, והוא הדין לדגים. מסיים את המשנה ואומרת, אם כן שכל בעלי החיים בכלל, למה בכל הדינים האמורים כאן נאמר בפסוקים שור או חמור? אלא מפני שדיבר הכתוב בהווה, התורה דיברה על בהמות אלו שדרך בני אדם להשתמש בהם לצורכיהם, שור לחרישה ודישה וחמור למסע. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מהיכן למדה משנתנו שדינים אלו נאמרו בכל הבהמות חיות ועופות. אומרת הגמרא, לגבי נפילת הבור, כסף ישיב לבעליו כתיב, וכוונת הפסוק לרבות שחייב בעל הבור על כל דבר דאית לי בעלים שיש לו בעלים, דהיינו אף שער בהמות חיות ועופות וכדאמרן, כמבואר לעיל בדף נ"ד עמוד א'. לגבי הפרשת הר סיני, נאמר שם, אם בהמה, אם איש לא יחיה, והכלל בכל מקום שחיה בכלל בהמה אביה. והכלל הזה שחיה בכלל בהמה, למדים במסכת חולין בדף עין א' עמוד א', ממה שנאמר לעניין מאכלות אסורות, זאת הבהמה אשר תאכלו, אייל צבי ויחמור, והיינו שהתורה כללה את מיני החיות כגון, אייל וצבי בלשון בהמה. ותיבת אם שנאמרה בפסוק הזה, באה לרבות את העופות. לגבי תשלומי כפל, חייב בו אף על שאר מיני בעלי חיים, ואפילו על דבר שאין בו רוח חיים כדאמרינן, כמו שאומרים לקמן בדף סמך בית עמוד בית, שמה שנאמר בתחילת הפסוק על כל דבר פשע, הוא כלל, ובא לרבות כל דבר פשיעה, כל ששייך בו פשיעה. ומבואר בגמרא לקמן בדף סמך בית עמוד בית, שבפסוק הזה נאמר כלל ופרט הוא כלל, על כל דבר פשע, כלל, על שור, על חמור, על סבא, על סלמה, פרט, על כל הוידה חזר וכלל, כלל ופרט הוא כלל, יהיה תדן אלא כאין הפרט, ולכך, כשם שהפרטים המפורשים בפסוק הם דבר המטלטל וגופו שווה ממון, אף כל שאר דברים המטלטלים וגופם שווה ממון, הרי הם בכלל הדין הזה. לגבי השבת הוידה, אומרת הגמרא, למדים שחייבה תורה כל דבר בהשבה ממה שנאמר, וכן תעשה לכל הוידת אחיך. לעניין חיוב פריקה, יאליף חמור חמור משבת, למדים גזירה שווה מחמור האמור לגבי שביטת בהמה בשבת לחמור הכתוב לגבי חיוב פריקה. וכשם שלעניין שבת, אף שאר בהמות וחיות ועופות בכלל האיסור, כך לעניין פריקה, כולם בכלל החיוב. לעניין איסור חסימה, יאליף, למידים גזירה שווה שור, שור משבת, שכל בעלי החיים בכלל האיסור. לגבי איסור כלאיים, אי כלאיים דחרישיים, לגבי האיסור לחרוש בשני מיני בהמות, יאליף, למידים גזירה שווה שור, שור משבת, שכל בעלי החיים בכלל האיסור, ואסור לחרוש בכל שני מיני בעלי חיים יחדיו. אי כלאיים דארבעה, אם לגבי איסור להרביע כלאיים, יאליף, למידים גזירה שווה בהמתך, בהמתך משבת, שכל בעלי החיים בכלל האיסור. מבארת הגמרא, וגבי שבת עצמה, מנהלן, מניין לנו שכל בהמה חיה ועוף בכלל חיוב שביטה? אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא, רבי יוסי אומר, משום רבי ישמעאל, פעמיים נכתבו בתורה עשרת הדיברות, בפרשת יתרו אשר בספר שמות, ובפרשת ואת חנן אשר בספר דברים, ויש חילוקי לשון ביניהם. בעשרת הדיברות הראשונות, כפי שנכתבו בפעם הראשונה, נאמר, עבדך ועמתך ובהמתך, ולא הוסיפה התורה שור וחמור. ובעשרת הדיברות האחרונות, כפי שנכתבו בפעם השנייה, נאמר, ושורך וחמורך וכל בהמתך. מבארת הברייתא, ולא, שור וחמור בכלל, כל בהמה היו, הרי הם כלולים במה שכתבה התורה וכל בהמתך, ולמה יצאו מהכלל ונכתבו לחוד? לומר לך, מה שור וחמור האמור כאן, כשם ששור וחמור האמורים לגבי שבת, גם חיה ואוף כיוצא בהן, אף כל מקום שנכתב שור וחמור, גם חיה ואוף כיוצא בהן. שואלת הגמרא, מניין שלגבי שבת אף חיה ואוף בכלל האיסור, ועלו אחת מיוד ג' מידות שהתורה נדרשת בהן היא, שבמקום שהתורה כתבה כלל ואחר כך פרטה פרט מסוים מאותו כלל, הפרט הוא פירושו של הכלל, ואין בכלל אלא מה שבפרט. ואם כן, אימא, אמור שתיבת בהמה, דדיברות הראשונות, היא כלל, שהרי משמעותה כל בהמה, ושורך וחמורך, דדיברות אחרונות, הם פרט. ואף על פי שהדיברות הראשונות והאחרונות אינם סמוכות זו לזו, זה לא נחשב לכלל ופרט המורחקים זה מזה, משום שדיברות ראשונות והאחרונות נחשבים לדבר אחד, שהרי שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו, ככה תוספות, בדיבור המתחיל בהמתך. אם כן, נמצא שיש כאן כלל ופרט, והדין הוא שאין בכלל, אלא מה שבפרט, ולכך שור וחמור אין, רק על שור וחמור המפורטים בפסוק יש חיוב של שביטת בהמה, אבל מי דיאחרינה לא, אבל על שאר בעלי חיים אין חיוב של שביטת בהמה. מיישבת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, בתיבות וכל בהמתך, דדיברות האחרונות חזר הכתוב וכלל. ולכך הפסוקים נדרשים במידה אחרת מיוד ג' המידות שבהם התורה נדרשת. והיא המידה שכאשר נאמר כלל ופרט הוא כלל, היא התדן אלא כעין הפרט. הכלל השני בא לרבות כל דבר הדומה לפרט המפורש בפסוק, ואם כן, מה הפרט מפורש בעלי חיים? כשם ששור וחמורה מפורטים בפסוק הם בעלי חיים, אף כל שאר בעלי חיים הם בכלל חיוב שביטת בהמה לפי שהם כעין הפרט. שואלת הגמרא, כיוון שיש לרבות רק משהו כעין הפרט, מדוע נוקטים שכל בעלי החיים הרי הם כעין הפרט? אימה, והרי אמור שיש לומר ולדרוש אחרת, מה הפרט מפורש דבר שנבלתו מתמה במגע ובמסע? כשם ששור וחמורה מפורטים בפסוק דינם שנבלתם מתמת את הנוגע והנושא אותם, אף כל דבר שנבלתו מתמה במגע ובמסע, הרי הוא בכלל חיוב שביטת בהמתו, ואיינו כל בהמה וחיה, אבל עופות שאין נבלתם מתמת במגע ובמסע, לא, אינה בכלל חיוב שביטה. ישבת הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, אם כן, אם אכן כוונת התורה לכלול רק דבר הדומה לפרט לגמרי, גם במה שנבלתו מתמת במגע ובמסע, מדוע כתבה תורה גם שור וגם חמור? נכתוב רחמנה אחת פרטה. תכתוב התורה רק פרט אחד, או שור או חמור, ודי בכך שנדמה אליו רק דברים הדומים לו לגמרי. דהיינו שנבלתה מתמה במגע ובמסע. אלא בהכרח הפרט השני בא לרבות שגם דברים שאינם דומים לגמרי לפרט, כיוון שאין נבלתם נתמה במגע ובמסע, אם הם עדיין דומים לפרט בכך שהם בעלי חיים, גם הם בכלל חיוב שביטה. ולכך למידים לחייב גם על שביטת תרופות. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, אין פרט אחד מיותר, משום שאם היה כתוב רק אחד מהפרטים, עדיין לא היינו לומדים ממנו, שכל דבר שנבלתו מתמת במגע ובמסע הוא בכלל חיוב שביטת בהמתו. שהרי אין נכתוב רחמנה, איזה מהפרטים, די בכך שהיא כתב. היא כתב רחמנה אם התורה תכתוב רק שורה ואמינה, קרב לגבי מזבח אין, שאינו קרב לגבי מזבח לא. הייתי סבור לומר שרק בעלי חיים הדומים לשור בכך שראוי להקריבם על גבי המזבח הם בכלל חיוב שביטה. אבל בעלי חיים שאינם ראויים לקורבן, אינם בכלל החיוב, ולכן כתב רחמנה גם חמור לרבות שגם בעלי חיים שאינם ראויים לקורבן, הם בכלל החיוב אם הם מתמים במגע ובמסע. והיא כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת רק חמורה ואמינה קדוש בבחורה אין, שאין קדוש בבחורה לא. הייתי סבור לומר שרק בעלי חיים טהורים אדומים לחמור בכך שהבחורה נולד להם קדוש בקדושת בחורה הם בכלל חיוב שביטה, אבל שאר בעלי חיים טמאים וכן עופות שאין בחורם קדוש בקדושת בחורה אינם בכלל החיוב, ולכן כתב רחמנה גם שור שהוא הרי קדוש בבחורה ודומה בכך לחמור, ובהכרח נכתב כדי לרבות שגם שאר בעלי חיים שאין בהם קדושת בחורה הם בכלל החיוב, ונמצא שגם הפרט השני נצרך ללמד שכל דבר שנבלתו מתמה במגע ובמסע הוא בכלל החיוב. אז אם כן, אין לנו מקור לרבות עופות שאין נבלתה מתמה במגע ובמסע, הם בכלל חיוב שביטה בשבת. חוזרת בה הגמרא ומביאה מקור אחר לרבות שאר בעלי חיים, אלא אומרת הגמרא, המקור לחיוב שביטת שאר בעלי חיים הוא ממה שנאמר וכל בהמתך, ולשון וכל ריבוי ההוא, משמעו ריבוי, והיינו לרבות כל בעלי חיים. ואין לדרוש את הפסוק בכלל ופרט וכלל. אומר תוספות רבינו פרץ, מכל מקום אין מרבים כלים מן הריבוי הזה לבית הלל הסוברים שאין חיוב על שביטת כלים, כיוון שאין מרבים אלא בעלי חיים ששייך בהם שביטה, אבל כלים שלא שייכת בהם שביטה, אינם מתרבים מן הפסוק. מקשה הגמרא, בכל אחד הכתב רחמנה כל ריבוי ההוא, וכי כל מקום שכתוב בתורה כל, הרי זה בא לרבות הכל, ואין הפסוק נדרש בכלל ופרט וכלל, והרי גבי מעשר שני דכתיב נאמר בפסוק כל, וכדרשין עלי בכלל ופרט, והפסוק נדרש בכלל ופרט וכלל, ואין הלשון כל מרבה כל דבר, דתניה. שאלינו בברייתא במסכת נזיר בדף למד ה' עמוד ב' ובמסכת עירובין בדף זך עמוד ב', מעשר שני יש לאוכלו בתוך ירושלים, ואם ביתו רחוק מירושלים ואינו יכול לשאת את פירות המעשר שני עד ירושלים, יכול לפדות את המעשר שני על כסף ולעלות את הכסף לירושלים, ושם, בירושלים, יקנה בכסף דברי מאכל ויוכלם בקדושת מעשר שני. ודורשת הברייתא את הפסוקים בעניין איזה דברים נקנים בכסף מעשר שני. נאמר בספר דברים פרק י' פסוק חווה, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך. ומשמעותו כלל שיכול לקנות בכסף כל דבר שרוצה, והמשך הפסוק בבקר ובצון וביין ובשיחר. משמעותו פרט שיכול לקנות רק בקר וצון, יין ושיחר. והמשך הפסוק ובכל אשר תשאלך נפשך. חזר וכלל. שוב פעם כלל, והרי זה כלל ופרט וכלל, שהדין הוא שהיא אתה דן אלא כעין הפרט. אתה מרבה רק מה שדומה לפרט, מה הפרט מפורש פרי מפרי, כשם שהפרטים המפורשים בפסוק הם פרי היוצא מן הפרי, כמו בקר וצון שהם ולדות הנולדים מן הבהמה, וכן יין יוצא מהענבים ושחר יוצא מתמרים. ופרטים אלו הם גם גידולי קרקע, גדלים וניזונים מן הקרקע. אף כל דבר שהוא פרי מפרי וגידולי קרקע, הרי הוא נקנה בכסף מעשר שני, למעט. קמעין ופטריות ומים ומלח שאינם פרי מפרי וכן דגים שאינם ניזונים מן הקרקע, הרי שמצינו בברייתא הזו, שאין דורשים את לשון הפסוק ובכל אשר תשלחה נפשך לרבות הכל, אלא הפסוק נדרש בכלל ופרט וכלל. מתרצת הגמרא, אמרי, תרצו בני הישיבה לגבי מעשר שני שנאמר לשון בחול, הרי זה כללה. זה לשון של כלל והוא נדרש בכלל ופרט וכלל, אבל לגבי שבת שנאמר לשון כל, הרי זה ריבוי, אז זה לשון ריבוי ולכן לומדים מהמילים וכל באמתך לרבות כל בעלי חיים. הבאתם התירוץ נוסף, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, כל נע מכלל הוא. גם לשון כל הוא כלל. יש לדרוש אותו בכלל ופרט וכלל. מי הוא? אי כל דאח הריבוי ההוא. אמנם לשון כל האמור לגבי שבת בהכרח הוא ריבוי ומרבה הכל. למה? מדעה וללמכתב ובהמתך כדכתיב בדיברות הראשונות. שהראיה לתורה לכתוב רק ובהמתך, כמו שנאמר בדיברות הראשונות. מזה שכתב וכל בהמתך, שמע מן הריבויה. סימן בהכרח שהוא בא לרבות כל בעלי חיים. שואלת הגמרא, אשתא דאמר את כל ריבויה, הוא עכשיו שביארת שהלשון כל הנאמר בדיברות האחרונות מרבה כל בעלי חיים. אם כן, בהמתך דדיברות הראשונות, וכן שור וחמור דדיברות האחרונות, למה לי לשם מה הם נכתבו? בשיבה הגמרא אמרי, תרצו בני הישיבה, תיבת שור נכתבה להגמורי כדי ללמד בגזירה שווה שור, שור לחסימה, שהאיסור לחסום כולל כל בעלי חיים, ותיבת חמור נכתבה להגמורי כדי ללמד בגזירה שווה חמור חמור לפריקה, שהחיוב לפרק את הבעל חיים שקרה תחת מסעו כולל כל בעלי חיים, ותיבת בהמתך נכתבה להגמורי כדי ללמד בגזירה שווה בהמתך בהמתך לכיליים, שאיסור ארבעת כיליים כולל כל בעלי חיים. לאל התבהר שהמקור לאיסור חרישה והנהגה בכל שני מינים שונים של בעלי חיים הוא מגזירה שווה משבת. שואלת הגמרא, יחי, אם אכן איסור חרישה והנהגה בכיליים למדים בגזירה שווה משבת, אפילו אדם ליצר, אף לאדם יהיה אסור למשוך בקרון יחד עם בהמה וחיה, שהרי בשבת נאמר בספר דברים פרק ה' פסוק י' ג' לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך, והוקשו ושבו עבד ועמה לבהמה. כמו כן, גם לגבי איסור כליים, הנלמד משבת יש להקיש אדם לבהמה. עלה מתנן, מדוע שנינו במסכת כליים פרק ח' משנה ו', אדם מותר עם כולן לחרוש ולמשוך. תרצת הגמרא, אמר רב פאפא, פפונאי ידי טעם הדעה מילתא. בני העיר פפונה יודעים את טעם הדבר, ומנו, מי הוא אותו בן העיר? רבח בר יעקב. וכך ביה רבח, הטעם הדבר שאין כליים באדם ובהמה, משום דאמר קרא, נאמר בספר דברים פרק ה' פסוק י' למען ינוח עבדך ועמתך כמוך, ולמדים מפסוק זה שרק להנחה היא כשתיב ולא לדבר אחר, רק לגבי חיוב מנוחה ושביטה הוקשו ושבו עבד ועמה לבהמה ולא לדבר אחר, ולכך הם למדים משבת לאסור חרישת אדם ובהמה יחדיו. ומה שמצינו חיוב פריקה באדם במסכת בבא מציעא בדף למד עמוד ב', אין החיוב שם אלא מדרבנן, אבל מדאורייתא אין חיוב פריקה באדם, כך אומר תוספות רבנו פרץ. אגב, שביארו לאל את הפסוקים שנאמרו בדיברות הראשונות והאחרונות לעניין שבת, מבארת הגמרא את שינוי לשון הפסוקים לעניין כיבוד אב ואם. שאל רבי חנינא בן עגיל את רבי חייא בר אבא, מפני מה בדיברות הראשונות בפרשת יתרו לא נאמר בהם לגבי כיבוד אב ואם לשון טוב למען יתב לך, ואילו בדיברות האחרונות בפרשת ואתחנן כן נאמר בהם במצוות כיבוד אב ואם לשון טוב, שנאמר כבד את אביך ואת אמך ולמען יתב לך? אמר לו רבי חייא בר אבא, עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב, שעליני אם נאמר בהם טוב אם לאו, כיוון שאיני יודע אפילו אם נאמר בהם טוב אם לאו. והריאף עליני יעקב כתב לבאר שרב חייא בר אבא הסתפק עם מה שכתוב בפרשת יתרו, זה מה שנאמר בדיברות הראשונות, ומה שכתוב בפרשת ואתחנן זה מה שנאמר בדיברות האחרונות. ואם כן, בראשונות לא נאמר טוב ובאחרונות נאמר טוב, או מה שכתוב בפרשת ואתחנן נאמר גם בדיברות הראשונות, אלא שבפרשת ואתחנן הוא מפורש יותר. בתוספות במסכת בבא בתרא בדף קי"ג עמוד א' דיבור המתחיל את הרווי הוכיחו מכאן שפעמים שלא היו האמוראים בקיאים בפסוקים. אז אם כן, שאל רב חנינא בן עגיל את רב חייא בר אבא, מפני מה בדיברות הראשונות לא נאמר בהם טוב, ואילו בדיברות האחרונות נאמר בהם במצוות כיבוד אב ואם טוב? אמר לו, עד שאתה שואל אותי למה נאמר בהם טוב, תשאל אותי אם נאמר בהם טוב, אם לא, שאיני יודע אם נאמר בהם טוב, אם לאו, אלא כלך לך לך אצל רבי תנחום בר חנילאי, שהיה רגיל ללמוד אצל רבי יהושע בן לוי, שהיה בקי בהגדה, ותשאל אותו את השאלה הזו. אז לגבי הלך רב חנינא לרבי תנחום ושאל אותו. אמר לרבי תנחום, ממנו מרבי יהושע בן לוי לא שמעתי, למה לא נאמר טוב בלוחות הראשונות? אלא כך אמר לי שמואל בר נחום, אחי אמו של רב אחא בר רבי חנינא. ואמרי לה, ויש אומרים ששמואל בר נחום היה אבי אמו של רבי אחי ברבי חנינא, וכך הוא אמר, לא כתבה התורה טוב בלוחות הראשונות, הועיל וסופן של לוחות אלו להשתבר. שואלת הגמרא, וכי סופן להשתבר מה היה, ומה בכך שסופן להשתבר? מדוע זו סיבה לא לכתוב בהם טוב? משיבה הגמרא, אמר רב אשי, אם היה נכתב טוב בלוחות הראשונות, חס ושלום פסקה טובה מישראל, הייתה הטובה פוסקת מישראל על ידי שבירת הלוחות. אגב שביארה הגמרא את עניין הזכרת טוב בדיברות האחרונות, מביאה הגמרא עוד בעניין טוב. אמר רבי יהושע בן לוי, הרואה את האות ט' בחלומו, סימן יפה לו. הוא אומר המהרש"א שכיוון שהאות ט' מרמזת לטובה, היא לא נכתבה כלל בדיברות הראשונות, שאם הייתה נכתבת חס ושלום פסקה טובה מישראל. מבררת הגמרא מה היא טעמה? מה הטעם שהרואה ט' בחלומו סימן יפה לו? הילי מה אם נאמר שהוא משום דכתיב טוב, ולכך האות ט' מרמזת על טובה הכתובה באות ט'. בעלו אין זה מוכרח שכן אימה אפשר לומר שמרמזים לו על מה שאמר הנביא ישעיה לגבי מפלת בבל. ספר ישעיה פרק י' פסוק כ"ג, ותתתיה במטתי השם עד. שהיא לשון של רעה כתובה באות ט', משיבה הגמרא אין לפרש שהוא רמז לבתיתתיה, שרי חד ט' כאמרין על רבי יהושע אמר את דבריו כשראה אות ט' אחת, ואילו בתיבה של ותיתתיה נכתבה אות ט' פעמיים. שואלת הגמרא, והרי עדיין אין זה מוכרח שכן אימה אפשר לומר שמרמזים לו על הפסוק שנאמר לגבי חטאי ירושלים במגילת איכה פרק א' פסוק ט', תומתה בשוליה, שהיא לשון של רעה כתובה באות ט', ובמילה הזו מופיעה אות ט' פעם אחת. משיבה הגמרא ט' ב' כאמרינן, דברי רבי יהושע נאמרו כשראה בחלומו את האותיות ט' וב', ולכן אין לפרש שרמזו לו על הפסוק תומתה בשוליה. שואלת הגמרא, והרי עדיין אין זה מוכרח שכן אימה אפשר לומר שהאותיות ט' וב' מרמזים על הפסוק שנאמר לגבי חורבן ירושלים מגילת איכה פרק ב' פסוק ט', תבעו וארץ שעריה. מיישבת הגמרא אל הטעם שהרואה אות ט' בחלומו סימן יפה הוא לא, הועיל ופתח בו הכתוב לטובה תחילה, כיוון שהאות ט' הכתובה בפעם הראשונה בתורה היא לטובה, שהרי מהפסוק הראשון בראשית ברא אלוקים עד הפסוק וירא אלוקים את האור כי טוב, לא כתיב ט', ורק בפסוק זה כתובה האות ט' לראשונה בתורה, וכיוון שבפעם הראשונה היא כתובה במובן של טובה, מוכח שעיקר הוראתה היא לטובה. ואמר רבי יהושע בן לוי, הרואה תיבת הספד בחלומו, הרי זה סימן שחסו עליו מן השמיים ופדהו, כיוון שתיבת הספד מרמזת לתיבות חס ופדה. ומבארת הגמרא, ואני מילי בכתב, הרמז זה אינו אלא כשראה תיבה זו כתובה, אבל אם שמע כן, אין זה מרמז על כך. אומרת הגמרא שענינו במשנה שהנאמר בתורה לעניין איסור ארבעת כליים בהמתך לא תרביע כליים, אין זה דווקא בבהמה אלא וכן חיה ואוף כיוצא בהן. אמר יש לקיש כאן שנה רבי, בכך ששנה רבי במשנתנו שאסור להרביע שני מיני עופות זה בזה משום כליים, לימד אותנו רבי שאף תרנגול וטווס ופסיוני כליים זה בזה ואסור להרביעם זה בזה משום כליים. ורשי מפרש שפסיון זה מין סלב. שואלת הגמרא פשיטא פשוט ששלושה מינים הם והם כליים זה בזה, מה מחדש בזה ריש לקיש? מיישבת הגמרא אמר רב חביבה משום דרבו בידי הדדי, כיוון שהם גדלים זה אצל זה, מהו דתימה מין חדו? שמא תאמר שהם נחשבים כמין אחד ומותרים זה בזה כמה שמלן, לכך השמיענו ריש לקיש ששלושה מינים הם ואסורים זה בזה. מביאה הגמרא עוד מיני עופות האסורים בארבעת כליים. אמר שמואל אבז של יישוב ואבז הבר המשוטט במדבר שני מינים הם ולכן הם כליים זה בזה ואסור להרביעם זה עם זה. מתקיף לה רב חנן, הקשה רב הבר בר חנן, מה איתם מה איתם ששני מינים הם? אילי מה אם נאמר משום דעה יריך כועי, זה חרטומו ארוך, והאיזוטר כועי, וזה חרטומו קצר, יש להקשות אלא מעטה לפי טעם זה, אף גמל הפרסה, גמל פרסי, וגם להטייה, וגם לערבי, דעה יעלים כועי, שזה צברו אב, ואי קטין כועי, וזה צברו דק, הכנה מדאבו כליים זה בזה, וכי גם בהם נאמר, ששני מינים הם ואסור להרביעם זה בזה משום כליים? אלא אמר הבאי, מיישבת הגמרא, הטעם שאבז יישוב ואבז הבר, שני מינים הם לפי שאין הזכרים שבהם דומים זה לזה, שזה ביציו מבחוץ, אבז הבר ניכרים ביצי זכרותו מבחוץ, וזה ביציו מבפנים, ואילו אבז של יישוב אין ביצי זכרותו ניכרים מבחוץ. ביור אחר אף פאפה אמר הטעם ששני מינים הם, לפי שאין הנקבות דומות זו לזו, הטעונה חדה ביעתה בשכלה, נקיבת אבז הבר נטענת ביצה אחת בכל פעם, ורק אחר שמטלת אותה, היא נטענת בביצה אחרת, והטעונה כמה בעתה בשכלה. ואילו נקיבת אבז של יישוב טעונה כמה ביצים בבת אחת. במשנתנו מבואר שאיסור ארבעת כליים נוהג בבהמה חיה ועוף, וכעת מבארת הגמרא דין ארבעת שני מינים שבים. אמר רב ירמיה, אמר ריש לקיש בשם ריש לקיש, המרביע שני מינים של בעלי חיים שגדלים בים לוקה. מבארת הגמרא מה איתם, מה טעמו ומקורו של הדין הזה, אמר עבד הברב, המשמי דאולה, עתיה למיניהו, למיניהו מיבשה, למדים כן בגזירה שווה, נאמר תיבת למיניהם לגבי מינים שבים, בפסוק בספר בראשית פרק א' פסוק כ"א, העברה אלוקים את התנינים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ונאמר תיבת למיניהו בהמשך הפסוק ואת כל עוף כנף למיניהו, לגבי מינים שביבשה, וכשם שמיני היבשה אסורים בארבעת כליים, כך מינים שבים אסורים. מביאה הגמרא נידון באיסור הנגת כליים. באי רחבה הסתפק רחבה המנהיג בעיזה ושיבוטה, קשר קרון לעז ודג. הדג צף במים והעז מושך עמו על שפת המים. מהו? האם עובר בכך על האיסור להניג בכליים בצדדי הספק? מי אמרין הנעים נאמר כיוון דעיזה לא נחית בים, כיוון שהעז אינו יורד לים ושיבוטה לא סליק ליבשה ודג אינו עולה ליבשה, לא כלום עביד. לא עבר על איסור במה שהניג קרון על ידי שניהם, שאין זה נחשב כהנהגה יחדיו. עוד דילמה או שמה נאמר, אשתה מיד כמנהיג, סוף סוף, עכשיו הוא מניג קרון על ידי שניהם, הרי זה נחשב הנהגה יחדיו, עובר בכך על איסור כליים. מה תקיף לרבינה, היא קשה על כך רבינה, איך אפשר לצדד ולומר שבהנהגתם יחדיו עובר באיסור כליים על אף שהם בשני מקומות, אלא מעטה לפי צד זה, אם חיבר חיטה וסעורה בידו, וזרה חיטה בארץ, בקצה גבול ארץ ישראל, שהוא מקום שאסור לזרוע שם כליים ואת הסעורה, הוא זרה סמוך לחיטה בצד השני של הגבול, דהיינו בקצה גבול חוץ על הארץ, שהוא מקום שמותר לזרוע שם כליים, שהרי איסור כלאי זרעים היא מצווה תלויה בארץ, הכנה מדי מחייב, האם גם בזה נאמר שכיוון שחיברם וזרעם יחדיו, על אף שזרעם בשני מקומות נפרדים עבר על איסור כלאי זרעים? וכשם שבאופן זה ודאי לא עבר על איסור כלאי זרעים, כך מנהיג בעז ודג לא עבר משום איסור הנגע בכליים. תרצת הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, אחי אשתה, וכי כך נראה בעיניך להשוות בין הדברים? הרי אין דמיון בין הנידונים. אתם שם בזורי החיטה בארץ וסעורה בחוץ לארץ פטור, משום שאומנם ארץ ישראל הוא מקום חיובה על זריעת כליים, אבל חוץ על הארץ לא מקום חיובה. אין חייבים שם על זריעת כליים, ואם כן, לא זרה את שני המינים במקום האסור בזריעה, אבל לך כאן במנהיג על ידי עז שביבשה ודג שבים, אידי ואידי חיובה הוא, זה וזה, יבשה וים, הם מקומות שחייבים בהם על כליים. שהרי גם המנהיג ספינה על ידי שני מיני דגים חייב משום כליים. ולכן גם כשמנהיג על ידי עז ודג, יש מקום לצדד שחייב משום כליים. אדרן הלך שור שנגח את הפרה, אדרן הלך שור שנגח את הפרה, אדרן הלך שור שנגח את הפרה, בלי נדר סיימנו בסייעת הדשמי הענקית את הפרק החמישי במסכת בבא קמא. פרק ששמו שור שנגח את הפרה, פרק שמסתיים בדף נון ה' עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת בבא קמא, הפרק ששמו הכונס, פרק שתחילתו בדף נון ה' עמוד ב'. המשנה פותחת הפרק השישי, פרק הכונס עוסקת בנזקי שן ורגל ומלמדת אימתי בעל הצון חייב לשלם את נזקי צונו. נזקי שן היינו מה שהבהמה מזיקה להנאתה בדומה לאכילה בשיניה שהיא נהנית מהאכילה, ונזקי רגל היינו מה שהזיקה בדרך הילוכה בדומה לדריסה ברגליה שנעשית תוך כדי הילוכה. ואתן הנקת צון ולא שור כבפרקים הקודמים, כיוון שבצון לא נאמר בתורה נזקי נגיחה כי אם נזקי שן ורגל, ואילו בפרקים הקודמים שעסקו בעניין נגיחה, נקת התן השור. אומרת המשנה, כונס צון לדיר האוספת צונו לדיר, ובעיר המאירי שהיה מנהגם, כשהיו רוצים לזבל את השדה, היו מכניסים את הצון לשדה וגודרים סביבותיהם, ומלינים שם את הצון עד שהיה המקום מזדבל, ואחר כך היו מכנסים אותם במקום אחר, והמקום המגודר נקרא דיר. אם כן, הכונס צון לדיר, האוסף את צונו לדיר ונעל לדלת הדיר בפניה, בפני הצון כראוי, והכוונה לנעילה שיכולה לעמוד בפני רוח רגילה, ויצא הבהמה מהדיר והזיקה בשדה אחרים בשן וברגל פטור בעל הבהמה, כיוון ששמר את בהמותיו כראוי. אולם אם לא נעל בפניה את הדלת כראוי ויצא והזיקה, חייב בעל הבהמה כיוון שלא שמר כראוי. ממשיכה המשנה, נעל את הדיר כראוי ונפרצה מחיצת הדיר בלילה לידי הבהמה או שנפלה מעליה, או שפרצו הליסטים שודדים, ויצא הבהמה והזיקה פטור בעל הבהמה כיוון ששמר על בהמותיו כראוי, ואם הוציאו הליסטים מהדיר והלכה והזיקה, הליסטים חייבים לשלם את מה שהזיקה. ואף על פי שאין הגזלן קונה את הבהמה במשיכה, מכיוון שקניין משיכה אינו מועיל, אם לא אמר המקנה לקונה לחזק וקני, מכל מקום מכיוון שעשה בדבר הקונה במקח וממכר, ויתה ברשותו חייב בשמירתה, כך אומר הראש. אומרת המשנה, הניחה בחמה, הניח את הבהמה בחמה, שאז אין די בנעילה כראוי, כי מתוך צער השמש הבהמה תעשה כל מה שתוכל כדי לצאת, ועל כן אין די בנעילה בפניה כראוי, כלומר נעילה בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, או שמסרה לחרש או לשוטה או לקטן, ויצא הבהמה והזיקה, בעל הבהמה חייב לשלם על נזקיה לפי שפשע בשמירתה. חרש, שוטה וקטן אינם בני שמירה, ולכן אם לא נעל כראוי וסמך על שמירתם חייב. מסרה הבעלים לרועה צאן, נכנס הרועה תחתיו, הרועה עומד תחת הבעלים ובמקומו, לפי שקיבל על עצמו את חיובי השמירה של הבעלים, ואם לא שמרה הרועה כראוי, הרי הוא חייב לשלם את נזקיה. מלמד את המשנה שיש פעמים שאין בעל הבהמה חייב לשלם את כל ההפסד של הניזק. בהמה שנפלה באונס מגג בעליה ומרשות הרבים לתוך גינה, ומנפילתה ניזוקו הירקות, והבהמה נהנית מהזק הירקות שעל ידם ניצלה מחוותה וריסוק איברים, משלמת דמי מה שנהנית. בית דין שמים כמה אדם מוכן לשלם כדי שבהמתו שנפלה תיפול על גבי ירקות רכים וינזקו ולא יתרסקו איבריה בקרקע, וסכום זה הוא משלם, אבל אינו משלם את כל שווי הירקות שניזוקו שהרי נהנסה. אולם אם הבהמה ירדה לגינה כדרכה והזיקה את הירקות בשן, דהיינו באכילה או ברגל בדריסה, משלמת את כל הדמים של מה שהזיקה. מבאר את המשנה שגם באופן שחייב לשלם את דמי הנזק אינו משלמו במלואו. כיצד משלמת את דמי מה שהזיקה? אם הזיקה ארוגת ירק אינו משלם את שווי הארוגה כשהיא לעצמה, אלא שמין מחשבים כאילו הייתה ארוגה זו בתוך שטח של בית צאה 50 על 50 אמה באותה שדה, דהיינו 2500 אמות מרובעות, ומשארים כמה הייתה יפה, כמה ירקה של בית השאה קודם שהזיקה הבהמה את הארוגה הזו, וכמה היא יפה וכמה שוויה כעת לאחר שהוסקה הארוגה, ומשלם את ההפרש, ובאופן כזה התשלום הוא פחות מאשר אם היו שמין את שווי הארוגה לבדה. כי אם היו מחשבים את שווי הארוגה, היה המזיק צריך לשלם הרבה יותר ממה שהוא צריך לשלם כעת, שכן דרך בני אדם שבאים לקנות שדה בצאה, עם ארוגות הירק שעליה, שאף אם חסרה השדה ארוגה אחת, אינה מנקים מדמי בית השאה את כל דמי הארוגה, אלא רק סכום מועט. בדבר זה נלמד לקמן בדף נונחת עמוד ב' ממה שנאמר בתורה, ובער בשדה אחר, ודרשו חזל שהכוונה שמודדים את הנזק אגב שדה אחר. רבי שמעון אומר, דין זה ששמים אגב בית צאה שבשדה, הוא רק באופן שאכלה פירות שעדיין לא נגמר בישולם, אבל אם הבהמה אכלה פירות גמורים שנגמר בישולם כל צורכם ושוב אינם צריכים לקרקע, אין שמין את הארוגה אגב בית צאה, אלא משלמת פירות גמורים כפי שוויים המלא, ואם אכלה שאה משלמת דמי שאה, ואם אכלה שעתיים משלמת דמי שעתיים. ראי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השישי במסכת בבא קמא. בכלל אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי דף נ"ד, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין כלים שהוזקו בבור ומניין? שאלה שנייה, למסקנה, מניין שחייבים בבור על העופות? שאלה שלישית, אילו פרטים לא ידוע לנו, לשם מה כתבה אותם התורה? שאלה רביעית, איזה שור לא חייבים על נפילתו לבור? שאלה חמישית, מה ההבדל אם דורשים כלל ופרט או ריבוי ומיעוט? והשאלה האחרונה על דף נ"ד, מדוע לא לומדים גזירה שווה ממלאכות שבת לאסור אדם בכליים? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדפינו היומי דף נ"ד במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי מפעל המשנה היומית קביעותא. ויבוא למקמא ולמשנה וללימוד ודרך ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים היום בסייעתא דשמיא לומדים אנו את שתי המשניות החותמות את מסכת יבמות. המסכת הפותחת את סדר נשים, השתבח שמו הגדול עד. מסכת יבמות, פרק ט"ז משנה ו'. מביאה המשנה כולות נוספות בעידות על מיתת הבעל. אומרת המשנה, מעידים על הכרת האדם המת כדי להתיר את אשתו, אפילו אם העידים ראו את הגופה בלילה לאור הנר ולאור הלבנה, ומסיעין מתירים אישה להינשא על פי בת קול, כגון ששמעו קול שצועק פלוני מת אבל לא ראו דמות אדם. מביאה המשנה שני מעשים בהם הסיעו את האישה על פי בת קול בלבד. מעשה באחד שעמד על ראש ההר ואמר איש פלוני בן פלוני ממקום פלוני מת, הלכו לראש ההר ולא מצאו שם אדם, ואף על פי כן הסיעו חכמים את אשתו של אותו פלוני על פי הכרזה זו. ושוב מעשה בצלמון שם מקום באחד שאמר מרחוק אני איש פלוני בן איש פלוני, נשכני נחש והרי אני מת עוד מעט, והלכו ומצאו שם אדם מת ולא הכירו, ואף על פי כן הסיעו את אשתו על סמך מה ששמעו מפיו. מסכת יבמות פרק ט"ז משנה זין, המשנה חותמת את מסכת יבמות. שתבח שמו הגדול עד. בכמה משניות במסכתנו שנינו שחכמים הקלו להתיר אישה להינשא על פי יד אחד, שאומר שמת בעלה אפילו אם הוא עד פסול. משנתנו מבארת כיצד נקבעה ההלכה הזו. אמר רבי עקיבא, כשירדתי מארץ ישראל לנערדה שבבבל לעברת השנה, מצאתי את נחמיה איש בית דלי, שאמר לי, שמעתי שאין החכמים מסיעים את האישה בארץ ישראל על פי עד אחד שאומר שמת בעלה. אלא חוץ מרבי יהודה בן בבא, שהוא החכם היחידי בארץ ישראל הסומך על עדות כזו. ונומתי ואמרתי לו לנחמיה, כן הדברים כפי שאמרת, כל החכמים אכן חולקים על רבי יהודה בן בבא בדבר הזה. אמר לי, אמור להם לחכמי ארץ ישראל משמי, אתם יודעים שהמדינה הזאת בבל משובשת בגייסות, דרכיה מסוכנות מחמת החיילים העוברים בה, ולכן איני יכול לבוא לפני החכמים שבארץ ישראל כדי להעיד בעצמי מה ששמעתי בעניין הזה. לפיכך, מעיד אני על ידי שליחי רבי עקיבא שכך מקובלני מרבן גמליאל הזקן שמסיעין את האישה על פי עד אחד שאומר שמת בעלה. ורבי עקיבא ממשיך, וכשבאתי לארץ ישראל והרציתי את הדברים הללו, קבלתו של נחמיה לפני רבן גמליאל, שמח לדבריי ואמר, מצאנו חבר לשיטתו של רבי יהודה בן בבא, והוא רבן גמליאל הזקן. מתוך הדיון בדברים הללו נזכר רבן גמליאל, שנהרגו הרוגים בתל ארזה, והסיר רבן גמליאל הזקן את נשותן, על פי עד אחד, כפי עדותו של נחמיה, ועל פי קבלה זו, הוחזקו להיות מסיעין. החלו כל החכמים שבארץ ישראל להסיע את האישה על פי עד אחד, ולא זו בלבד, אלא גם הוחזקו להיות מסיעין את האישה אפילו על ידי עד מפי עד, וכן על ידי עדות שהתקבלה מפי עבד כנעני, או מפי אישה או מפי שפחה כנענית. מביאה המשנה דעות אחרות, רבי אליעזר ורבי יהושע אומרים אין מסיעין את האישה על פי עד אחד, רבי עקיבא אומר אין מסיעין את האישה לא על פי אישה, ולא על פי עבד ולא על פי שפחה ולא על פי קרובים של האישה. אמרו לו חכמים, איך אתה אומר שאין מסיעין על פי עדות אישה, בלו מעשה בבני לוי שהלכו לצוהר עיר התמרים, וחלה אחד מהם בדרך והביאו בפונדק וישירו שם, והלכו לצוהר, ובחזרתם מצוהר נכנסו לפונדק ואמרו לפונדקית שהייתה נוכרית, היה חברינו, אמרה להם מתו כברתיו, ועל פי דבריה יישאו בדין את אשתו. המשיכו חכמים ואמרו לו לרבי עקיבא, וכי לא תהיה כהנת כפונדקית? כלומר, אם האמינו אפילו לדבריה של פונדקית נוכרית, כל שכן שצריכים להאמין לכהנת מיוחסת או כל בת ישראל כשרה שמעידה על מות הבעל. אמר להם רבי עקיבא, לכשתהיה פונדקית נאמנת, אז גם הכהנת תהיה נאמנת. כלומר, אילו סמכו בית דין רק על דברי הפונדקית כדבריכם, אפשר היה להוכיח משם שגם ישראלית נאמנת. אבל האמת היא, שלא האמינו לפונדקית מחמת עצמה, אלא הפונדקית הוציאה להם את מקלו ותרמילו של חברם בספר תורה שהיה בידו. ולכן סמכו על דבריה שמת, אבל בלי ההוכחה הזו, אין להאמין לשום פסולי עדות על מיטת הבעל, כפי שהוריתי. סליק על המסכת יבמות. סיימנו בסייעת הדשמי הענקית, במסגרת מפעל המשנה היומית, קביעו אותה את מסכת יבמות. מחר בעזרת השם נתחיל את המסכת הבאה עלינו לטובה, במסגרת שס משניות, מסכת כתובות. השתבח שמו הגדול עד. וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום יום שלישי פעמיים כי טוב י' בתיבת תשפ"ד. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי על דף נ"ד במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור המעלה בכל מילי דמיטב, מחר יום רביעי תתוו בתיבת תשפ"ד, ונלמד את דף נ"ה הדף החמישה וחמישים במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיתא מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.